בעצם דיברתי על הגדרות, על שני סוגי הגדרות, הגדרה מכוונת ומכוננת. כשהגדרה מכוננת זאת הגדרה שיוצרת מושג חדש, והגדרה מכוונת זאת הגדרה שמנסה לאפיין או להגדיר מושג קיים. עכשיו השאלה איך בדיוק מגיעים להגדרה המכוונת. זאת אומרת, הגדרה מכוננת, אנחנו לא מגיעים לשום דבר, פשוט מייצרים מושג על ידי זה שאנחנו פשוט מגדירים אותו ומגדירים לכולם מהי ההגדרה. אבל כשאנחנו מדברים על מושג קיים שאנחנו מנסים להגדיר אותו, ודיברנו על זה שיכולים להיות ויכוחים, נדמה שדיברנו על זה, נכון? על מי הוא מוסרי או מי הוא יהודי, הזכרתי את זה, אני לא זוכר פה, כן, אני חושב שכן. שברגע שמתנהלים איזשהם ויכוחים על... אמרתי כן, אמרתי שאחת הראיות לזה שיש הגדרה שהגדרות, יש הגדרות מכוונות, זה זה שמתנהלים ויכוחים על הגדרות. כי הגדרות מכוננות אין מה להתווכח. זאת אומרת, מה שהגדרת זה המושג. זאת אומרת,
מה המושג
יותר נוח להשתמש בו.
משהו שיותר לא יותר נוח, משהו שיותר
מקובל.
הכוונה
המקובלת. בסדר, ויכוח מילוני כזה. זאת אומרת, מה בעצם רגילים מתכוון? כן, בסדר, אבל אני חושב שכשאני מדבר על ויכוחים כמו מה הוא מוסרי או מי הוא יהודי, אז זה בדרך כלל לא מתפרש כוויכוחים על משמעות מילונית. אלא יש פה איזשהו ויכוח של נכון ולא נכון. זאת אומרת, זה כן יהודי, זה לא בשימוש המקובל. לא רק בשימוש המקובל. ואז בעצם הטענה שיש פה משהו אובייקטיבי כלשהו שאנחנו יכולים לקלוע אל האמת אם אנחנו מגדירים אותו נכון או לא. לכן גם יכולים להיות ויכוחים בשאלה איך נכון להגדיר את הדבר או לא. עכשיו צריך להבין מה בעצם הדבר הזה אומר. זה בעצם מה שהדבר הזה אומר או מניח בעצם במובלע זה שהמושגים שעליהם אנחנו מדווחים, או שאותם אנחנו מנסים להגדיר, בעצם קיימים עוד קודם להגדרה. נכון? אז, ואנחנו מנסים להגדיר מושג קיים. עכשיו, באיזה מובן הם קיימים? אז אם אנחנו מבינים שמדובר על ויכוח על שימוש מקובל, כמו שאריק הציע קודם, שם מדווחים על איך רגילים להשתמש במושג. אבל אם אנחנו מדברים על מושג, אם אנחנו מדווחים על מושג, לא על משמעות שימוש המילונית שלו, משמעות הלשונית שלו, אלא מה נכון ומה לא נכון, אז זה אומר שיש פה איזושהי נקודה שנמצאת מחוץ עלינו שאנחנו מנסים לקלוע אליה. זאת אומרת, בעצם נדמה לי שאם אני נגייס לצורך העניין את אפלטון ואריסטו, אז יש ביניהם איזשהו ויכוח איך להתייחס למושגים. אריסטו, רואה, נגיד שאנחנו מדברים על מאפיינים של אובייקטים או משהו כזה, אז כל מאפיין של אובייקט הוא מושג. נכון? האובייקט הזה הוא אדום ומרובה וגבוה. אז אדום, מרובה וגבוה זה מושגים, זה לא אובייקטים. נכון? תיאורים של אובייקטים נעשים במונחים באמצעות מושגים. עכשיו, אריסטו רואה את הדברים האלה כסוג של קטגוריות, זאת אומרת צורות הסתכלות שלנו על האובייקטים. לעומת זאת, אפלטון רואה את זה כאידאות. אידאות, פירוש הדבר, זה איזשהם אובייקטים מופשטים שקיימים באיזשהו מקום שהוא קורא לו עולם האידאות, או עולם הכוללים, עולם המינים, יש לזה כל מיני שמות, אבל יש שם, הסוסיות, כן, קיימת אי שם בעולם האידאות. אצל אריסטו, הסוסיות היא רק הפשטה שאנחנו עושים כשאנחנו רואים סוסים. אבל אין דבר כזה סוסיות. אנחנו עושים איזושהי הפשטה מאוסף של סוסים שאותם ראינו ובונים איזשהו מושג פיקטיבי שנקרא סוסיות. אצל אפלטון אנחנו מתבוננים במושג הסוסיות, אנחנו לא בונים אותו. זאת אומרת, קיימת אידאת הסוסיות, כן, בעולם האידאות, אנחנו איכשהו דרך הסוסים הקונקרטיים מנסים להתבונן באידאה הזאת. אנחנו מנסים לקלוע למשהו שנמצא איפשהו מחוץ עלינו, זה לא משהו שאנחנו מייצרים אותו. מה שאנחנו מכוננים אותו, אלא משהו שמנסה לקלוע, ולכן, כמו שאמרתי קודם, יכול להיות אמיתי או שקרי, יכולים להתנהל ויכוחים לגביו. בדרך כלל כשאתה, מה זה מושג של אמת או שקר? אז דיברנו פעם, אני חושב, זה בדרך כלל מושג השוואתי. נכון? שאני אומר, נגיד, עכשיו חושך בחוץ. מה המשמעות של להגיד שהמשפט הזה הוא אמיתי? ש, שיש התאמה בין המשפט הזה לבין מצב העניינים בעולם שאותו הוא מתאר. שבאמת עכשיו חושך בחוץ. אז המשפט הזה הוא אמיתי בגלל שיש איזושהי התאמה. ולכן כשאנחנו מדברים בדרך כלל על, על אמיתי ומתאים, זה פתאום אני רואה שזה...
מתאים.
הייתי צריך לעשות על זה איזשהו וורד קבלי. אבל בכל אופן, אז המושג אמיתי, אם אני מייחס אותו להגדרה נגיד, אז עוד פעם, זה בעצם אומר שיש פה איזשהו סוג של השוואה. זאת ההגדרה הזאת צריכה להתאים לאיזשהו משהו שנמצא מחוצה לי. כי הגדרה מכוננת לא יכולה להתאים לכלום. היא מייצרת את האובייקט, היא לא אמורה להתאים לכלום. אז לכן גם לא שייך לגבי האמת, אמת השקר. אז בעצם מה שזה אומר במובלע, זה בעצם אומר תפיסה אפלטונית. כי רק בתפיסה האפלטונית יכול להיות שמושג ינסה לקלוע, או מונח בעצם, ינסה לקלוע למשהו שנמצא מחוצה לו. מונח זה דבר לשוני. מושג זה הדבר שאותו המונח הלשוני מבטא. אני אומר אדום, אז יש את המילה אדום, יש את המושג אדום. המילה אדום, א' ד' ו' מ' סופית, זה המילה אדום, זה המונח.
למה צריך לטעון את זה?
את מה?
אני טוען שטענה התפוח הוא אדום, ניקח לפי זה. זה אומר שחייב להיות אדום מחוץ אלינו, או תפוח מחוץ אלינו.
לא אומר לי שטענה כזאת חייבת, לא אומר, אריסטו גם טען טענות כאלה, והוא חשב שאין דבר כזה אדום באמת מחוץ אלינו. לא התכוונתי להוכיח את התפיסה האפלטונית. מה שטענתי זה שאם אני אומר שיש הגדרה מכוונת, ולא רק מכוננת, זה מניח תפיסה אפלטונית. נכון? עכשיו אתה יכול לקבל, אתה יכול שלא לקבל, אתה יכול להיות אריסטוטלי גם, אבל אני אומר, אם אנחנו מגיעים למסקנה שיש הגדרה מכוונת, אז זה אומר שאנחנו מניחים במובלע איזושהי תפיסה אפלטונית. זאת אומרת שאנחנו מכוונים למשהו שהוא מחוץ עלינו. מה זה המשהו הזה שמחוץ עלינו? כן, זה הנקודה, זה אידאות.
המכוונת זה המושג החדש בהגדרה שלך, או המושג הקיים? מכוונת ומכוננת.
הגדרה מכוננת זאת הגדרה שהיא יוצרת את המושג. היא מכוננת אותו, הוא בנוי על ההגדרה. בדיוק, הוא בנוי על ההגדרה המושג, אין לו קיום מחוץ עלינו, היא כוננה אותו. כן, הוא הסחב היכוננקה. ולמה זאת הגדרה מכוונת? זאת הגדרה שמנסה להתכוון למשהו שקיים עוד לפניה. קצת דומה כן, כל מה שהחוקרים של ההלכה או של החשיבה התלמודית קוראים מדרש מקיים או מדרש יוצר. מדרש סומך, מקיים או מדרש יוצר. מדרש סומך או מקיים זה מדרש שלוקח הלכה ידועה ומנסה לעגן אותה בפסוקים, באמצעות כלי הדרש. מדרש יוצר זה מדרש שזאת הלכה שנוצרת על ידי כלי הדרש. לא ידענו את הכהן, כלי הדרש יצרו אותה.
ועדיין למה זה חייב להתכוון למשהו מחוץ לנו? למה לא לתפיסה המשותפת שנמצאת בתודעות שלנו?
זה מה שאריק אמר קודם. אפשר להתבקר גם כמובן על מה השימוש המקובל. וכן, ואז זה לא מניח תפיסה אפלטונית. אמרתי שאני חושב שהוויכוחים, אותם ויכוחים שהזכרתי בפעם הקודמת, מה זאת מדינה דמוקרטית, מה זה יהודי, מה זה מוסרי, ויכוחים טעונים מדי בשביל לחשוב שהם בסך הכל מדברים על מה המשמעות המקובלת שלה. אתה מתבקר על השאלה אם מעשה מסוים הוא מוסרי או לא. אתה רואה את זה כוויכוח לשוני? האם ראוי לקרוא לזה מוסרי? יש לנו ויכוח מה באמת המוסר מחייב, האם הוא מחייב מעשה כזה או את היפוכו. אז זה אומר שהמושג מוסר הוא לא מתכונן על ידינו. זאת אומרת, יש משהו כזה, ואני מגנה אותך על זה שאתה עושה משהו לא בהתאם להגדרה שלי. אני לא אומר, אתה פשוט לא משתמש נכון במושג מוסר, בוא נמצא לך מושג אחר שיתאים יותר. זה נשמע ניטרלי מדי בשביל הוויכוחים האלה. אז אני אומר, יש מושגים שהם מכוננים, שההגדרה שמה היא מכונן. ושם באמת הוויכוח היא רק ויכוח על שימוש. אבל אני חושב שיש גם מושגים ששם התפקיד של ההגדרה הוא תפקיד מכוון, זה לא מכון.
אותו עיקרון של מי שסובר את ההגדרה המכוון צריך להניח לפלוטוניזם. וזה גם צריך לגמור אותו דבר גם בכל הוויכוחים על הסינתטי אנליטי. למשל הפילוסופיה של המדע, האם יש כוח גרביטציה או רק חוק? ואני סובר שיש כוח, באמת.
זה השלכה של אותו ויכוח, כן. אני קשרתי את זה לאנליטי וסינתטי בספר, למרות שהסברתי שזה לא בדיוק. זאת אומרת, יכול להיות נגיד, בעצם אולי אני אגדיר עוד צמד מושגים ואז אני אחזור לנקודה הזאת. יש התייחסויות למושגים כקונבנציות. מושג הוא קונבנציה. אני מתאר את אותה הבחנה שעשיתי קודם, רק עוד פעם, עוד צמד מושגים שמתייחס לעניין הזה. קונבנציות פירוש הדבר, אנחנו מסכימים בינינו להגדיר מושג מסוים וכך הוא נוצר בעצם. מה שקריפקה, אולי הזכרתי את זה, מה שקריפקה קורא הטבלה. כמו שאתה מטביל תינוק ואתה נותן לו שם, כן, תינוק נוצרי, מטביל תינוק ואתה נותן לו שם, אז גם מושג, אתה מטביל אותו ואתה מצמיד לו מונח, מונח לשוני, כן, מילה. מושג זה הדבר שאותו המונח מתאר, זה מה שאמרתי קודם. זה קונבנציונליזם. ויש אסנשליזם, כאילו מהותנות. זו תפיסה שאומרת שיש למושג איזשהו קיום לא מכוח הטבלה, לא מכוח הסכמה חברתית שאנחנו כולנו הסכמנו להשתמש במילה הזאת במובן כזה, אלא אני מנסה לקלוע למשהו שהוא מהותו של המושג. לא מספיקה פה קונבנציה. אוקיי? עכשיו, ושם, עכשיו אני חוזר למה שאתה אמרת קודם, בספר אמרתי שאנליטיות וסינתטיות זה בעצם בתארתם זה בעצם תפיסות לוגיות. הן קשורות ללוגיקה. זאת אומרת, האם אתה מקבל רק טיעונים לוגיים תקפים כטיעונים קבילים, או שלמשל גם אנלוגיות ואינדוקציות. הדברים שהם לא טיעונים לוגיים תקפים. משהו רך יותר. עכשיו, פה אני לא מדבר על לוגיקה, אלא על אפיסטמולוגיה. זה משהו קצת שונה. עכשיו, נכון, זה בדרך כלל הולך ביחד. פרקטית זה בדרך כלל הולך ביחד. זאת אומרת, מי שאנליטי בעולם הלוגי הוא קונבנציונליסט בעולם האפיסטמי. זאת המציאות המראה. זאת אומרת, מי שמשחק רק עם לוגיקה ולא מוכן לעשות דברים שהם לא מוחלטים ולא ודאים, כמובן מפקפק במושגים כמו איזשהם אידאות שאף אחד לא רואה אותם, אז הוא אומר, לא, זו פיקציה, אתה בעצם רק, זאת קונבנציה. אתה רק מגדיר משהו וזה בעצם בא מתוכך. זה לא משהו שנמצא בחוץ. אוקיי? אז לכן אני חושב שפרקטי זה באמת הולך ביחד, אבל אני אומר, ברמה הלוגית אפשר להפריד את שני הדברים. אתה יכול להיות קונבנציונליסט וסינתטי, או להפך. אני לא חושב שזה הכרחי לוגי להצמיד את שני הדברים האלה. אוקיי, עכשיו אני אנסה להראות דוגמה שתמחיש את הנקודה הזאת. יש, כן, המדע בשירות הפוליטיקלי קורקט. איך זה עובד? יש, הסימון הזה גם ירד לי דרך אגב בשדה בוקר, באותה פגישה מפורסמת, הרבה הסימונים ירדו לי שם.
זה פגישה?
בגורל? לא. דיברתי פעם על סובלנות ופלורליזם, אמרתי שהסימון שם, מה ההבדל ביניהם, ירד לי בפגישה בשדה בוקר שם עם החבר'ה מהמדרשה, אז גם הסימון הזה ירד לי שם. הזבירו לי אינטליגנציה, לא, זה היה בזה בוקר, אבל פגישה אחרת, סליחה. אז הזמינו אותי לדבר בעשרת ימי תשובה עם התלמידים. זה לא המרצים שמה של האוניברסיטה, אלא זה פגישה אחרת. זה עם התלמידים בבית ספר הסביבתי. זה תיכון סביבתי, חבר'ה טובים מאוד, זה בית ספר מצוין. ובשביל מני לבוא ולדבר בעשרת ימי תשובה על כפרה, סליחה, מכילה, על עולם המושגים הזה, לא בעולם, לא במובן דתי, לא בהקשר דתי. אני רוצה לדבר על המושגים, על המשמעות האנושית שלהם, המוסרית שלהם, בלי קשר לעניינים דתיים. ככה ביקשו ממני. אז התחלתי עם שאלה. אמרתי, נגיד שמישהו פגע בחברו, ומגיע הביתה, הוא מבין שהוא פגע בחברו. לא כואב לו הלב, לא מעניין אותו, חזר שוקל קליפת השום. לא אכפת לו ממנו כלום. אבל הוא מבין שהוא עשה משהו לא בסדר, והוא הולך להתנצל. הוא מבין, שכלית, שאם עשית משהו לא בסדר, אתה צריך להתנצל. זה דמות אחת. הדמות השנייה פגעה בשני, ויש לו איסורי מצפון, כן? כואב לו כאבי בטן, ואז הוא הולך לפייס את השני, לבקש ממנו סליחה. מי מהם הוא הבעל תשובה האמיתי? בעל תשובה המוסרי, לא דתי, האמיתי. האם הראשון הוא, אתם מקבלים את הבקשת המכילה שלו? שאלתי אותם. של הראשון, זה שלא מרגיש כלום, לא אכפת מכם בכלל. אז כולם אמרו, מה פתאום? אמרתי להם, אני מקבל רק את זה. למה? כי השני מבקש סליחה בשביל להרגיע את כאבי הבטן שלו. הראשון מבקש סליחה כי הוא מבין שזה נכון. כי הוא מבין שזה מה שצריך לעשות. מה, יש לי בעיה עם זה שהוא אוטיסט? שאין לו את הרגשות האלה שאמורים להתעורר אצל בן אדם סביר כשהוא פוגע בשני. ובינו מתעוררים איזה שהם רגשות, מה שקוראים בסורי מצפות. אצלו אין, הוא אוטיסט. בסדר, המגדלה שלו פגועה. מה זה משנה? אבל בסופו של דבר הוא מבין שהוא עשה משהו לא בסדר, הוא בא לבקש סליחה. זה ממש, נדמה לי שזה בא לתשובה הכי מעולה שיכול להיות. דווקא השני בעיניי הוא מישהו שעושה בעצם את הפעולה בשביל עצמו, לא בשבילי. כי יש לו כאבי בטן בשביל להרגיע אותם, הוא מבקש סליחה. בקיצור, משם התחלנו להתפתח לכיוונים של שכל מול רגש. כן, זה לא בשבילי, רק של החוק המוסרי, זה מה שאני מעריך, אני מקבל את זה. זה אני לא התכוונתי בשבילי, במובן שאני אישית, אלא במובן שלא בשבילו. כי זה מה שנכון, אני קנטיאן כזה. זאת אומרת, הוא עושה את זה כי הצו הקטגורי מחייב לבקש סליחה. אני מאוד מעריך אחד כזה, אני חושב שזה מה ש... זאת הבקשת הסליחה התאורה ביותר שיש בעיני. להפך, מי שעושה את זה מתוך הרגשות, אז יכול להיות שזאת בקשת סליחה. אמיתית ונכונה, אבל קשה לדעת, כי יכול להיות שהוא עושה את זה סתם בשביל להרגיע את עצמו. לפעמים, זה כמו העגלי טל בהקדמה, שגם אותו הזכרתי פעם, טוב, הכל הזכרתי את הפעם. כן, אז הוא אומר שיש כאלה שטועים מדרך השכל וחושבים שאסור לשמוח כשלומדים תורה, אסור ליהנות כשלומדים תורה, כי זה לימוד לא לשמה. אין לך טעות גדולה מזו, אנחנו מברכים ומבקשים כן כל בוקר, והערב נא השם אלוקינו את דברי תורתך בפינו, זה שאתה נהנה זה בסדר גמור. להפך, הוא אומר, אפילו יותר, זה עיקר המצווה, זה ליהנות, כי אתה מתחבר יותר לדברים, אתה מבין אותם יותר, אתה מטמיע אותם יותר בך. אבל אחרי זה יש תוספת שאותה פחות מכירים, והוא מוסיף שם ואומר, כן, אבל מי שעושה את זה בגלל ההנאה והשמחה, זה באמת לומד לא לשמה. אם אתה נהנה ושמח כשאתה לומד, זה מצוין, זה בסדר גמור. האם אתה לומד בשביל ההנאה והשמחה, זה באמת לימוד לא לשמה. זה בדיוק אותה תפק מה שאני מדבר כאן. יכול להיות שכשאתה מבקש סליחה, אז זה כבר סוגיה בתחילת זבחים, אתה יודע, לשם פסח ולשם שלמים. זאת אומרת, יש לך שתי כוונות, האם זה נקרא לשמוע או לא נקרא לשמוע.
לא לשמוע, אבל לשמוע. התחלה הוא עושה את זה במקרה, ונהנה זה כמו לצוף ענף.
יכול להיות, אבל אני אומר, יש מצבים מורכבים. אני כרגע מדבר על שני הדגמים הקיצוניים. בסדר, אחד עושה את זה ככה ואחד עושה את זה ככה. אז השאלה מי הלומד לשמ אם הוא עושה את זה בשביל שניהם, אז בסדר, מצב מעורבב, יש מקום לדון. אבל מה קורה אם הוא לא עושה את זה בשביל שניהם? הוא עושה את זה לשם שמיים. אבל הוא נהנה. הוא היה לומד גם אם הוא לא נהנה. אבל הוא נהנה. מה זה פוסל את הלימוד שלו? ודאי שלא. נכון? בסך הכל עושה את זה לשם שמיים. אבל אם הוא לא עושה את זה לשם שמיים, אלא לשם הענה, לא שהוא נהנה, אבל הוא עושה את זה לשם שמיים, הוא עושה את זה לשם הענה, זה לימוד, לא לשמה. זה מה שהוא טוען שם בהמשך, אני חושב שזה נשמע מאוד סביר בעיני. אז גם אותו דבר גם פה, אתה מבקש סליחה כי יש לך איסורי מצפון, יכול להיות שעדיין אתה מבקש סליחה מהסיבות האמיתיות, וזו בקשה תאורה, הכל בסדר. ויחד עם זה יש לך גם איסורי מצפון. השאלה אם זה המצב, או שאיסורי המצפון מובילים אותך לבקש את הסליחה, בגלל זה אתה הולך לבקש סליחה, לא בגלל שבאמת הבנת את הטעות שעשית, את החטא שעשית, את הפגיעה בזולת. הרבה פעמים,
אפשר זה בלי זה?
מה?
אפשר זה בלי זה?
שאפשר. חוקרי מוח הרבה מהם טוענים שלא. אני לא חושב שהם צודקים. הם טוענים שברגע שאתה אין לך את היכולת, כשהמגדלה נדפקה מה שאמרתי קודם, אז אתה מאבד את היכולת של האמפתיה. אתה לא מרגיש את השני. ברגע שאתה לא מרגיש את השני, אז אתה לא יכול להבין שפגעת בו.
אז מאיפה יש
לסורם הספור? מה? אין לו איסור המצפון, אני חושב שהמגדל שלו נפגעת, אין לו איסור המצפון. זה איש, זה האוטיסט שדיברתי עליו קודם, זה האוטיסט.
זה לא השני.
מה זאת אומרת?
יש לו
איסור המצפון. כן? ככה אנחנו בנויים, שאחרי שאנחנו פוגעים במישהו יש לנו איסור המצפון. מה?
ולמה
הראשון? הראשון, הוא חושב שזה נכון. נכון, לבקש סליחה אחרי שפגעתי במישהו. ככה, כי זה נכון. מה זה למה? אם הייתי מסביר למה, באמצעות עיקרון אחר, היית שואל עליו למה. מתישהו זה נעצר, נכון? יש הנחת יסוד מוסרית שהוא אומר, אתה פוגע במישהו, צריך לבקש סליחה.
קרטיאני.
חבר'ה קרטיאני. כן. תמיד הרי יש נקודות מוצא שכשתשאל עליהן למה אני לא יודע לענות, אבל זה מתחיל משם, זה מובן מאליו, ומשם אני יכול להתחיל לנמק דברים. אז אני אומר, זאת, ערכים מתחילים את שרשרת הנימוקים, אי אפשר לבסס ערכים, על זה דיברנו פעם בהזדמנות אחרת עם ליבוביץ' כאן, עם הניתוק ממכשירים. כן, המאמר של ליבוביץ' הניתוק ממכשירים, שהטענה היא שאי אפשר לעשות רציונליזציה לערכים, באופן מהותי. אם יש נימוק לערך, אז הוא לא ערך. אז הוא אמצעי. בעצם הערך זה הדבר שמנמק אותו, שמבסס אותו. הדבר שאותו אתה מבסס בעצם בא להגיד, בא להשיג את הדבר שמבסס אותו. אז הדבר שמבסס הוא הערך ולא זה. כשתגיע לערך אותו אי אפשר יהיה לבסס. והערך הוא שכשאני פוגע במישהו צריך לבקש סליחה. זה ערך מוסרי, סליחה, לא בגלל שאני מפרנס את זה שהן תחושות קשות שיש בתוכי. אלא אני עושה זה כי כך נכון. בעיניי זה פעולה תאורה להפליא. את לא בטוח שנעים לחיות עם רובוט כזה. זאת שאלה אחרת.
הבעיה גם שאם אני אוטיסט, אני לא יודע אם אני פוגע.
זהו, זה מה שהתחלתי להגיד קודם, שחוקרי מוח נוטים לחשוב שברגע שנפגעת האמיגדלה, אתה לא יכול להתנהג מוסרית. התנהגות מוסרית. כי הם תולים את ההתנהגות המוסרית באמפתיה. אבל כשאתה מבין שאתה פגעת במישהו אחר, רק אז אתה יכול להגיב בהתאם. זאת אומרת, או כזו קודם כל, רק אז אתה יכול לא לפגוע. אתה מבין שדבר כזה פוגע, בית, אתה יכול אחרי זה ללכת לפייס אותו, לבקש סליחה, איך אתה דומה?
זה יכול להיות קונבנציה, הוא יודע שמי שעושה כזה דבר, אז יש קונבנציה,
שאתה לא... לא, זה מה שאני אומר, זה יכול להיות קונבנציה, אבל אני לא מסתפק בזה, זה ודאי שזה יכול להיות, יש אפילו, היה הרצאה בטד פעם, של איזה נוירולוגית, בטד, בסדרת הרצאות של טד, איזה נוירולוגי שנשפק לה המוח, משהו מוח חצוי או משהו כזה, אחרי ניתוח, לא זוכר כל בדיוק מה היה שם, והיא תיארה, איך היא עושה את זה באמת דרך, מה?
אירוע מוחי.
מצד
שמאל.
והיא תיארה איך היא מצליחה בכל זאת לתפקד בתוך חברה, בלי שהיא מרגישה את כל מה שאנחנו מרגישים. אבל היא מבינה שכך נכון לעשות, אז היא, זה כמו, חשבתי הרבה פעמים, גולש היום, חשבתי על נש, כן, שקרא, מכירים את הספר או הסרט, נפלאות התבונה. אז זה דבר מדהים, זאת אומרת, לפחות איך שהסרט מציג את זה, זה קצת, אני חושב, נדמה לי שזה תפיסה פשטנית מדי. אבל הסרט מציג את זה, הסרט החצי הראשון שלו, אני רציתי לצאת בהפסקה ולכת הביתה. נראה כמו איזה סרט מתח בגוש כזה, של סוכנים שתוקפים אותו, רוסים כאלה, כל מיני. אז לא הבנתי את הקטע, ואז אחרי ההפסקה פתאום מובן שכל הסוכנים האלה לא היו ולא נבראו, זה הכל במוחו. בסדר? עכשיו, נש, בגלל שהיה לו את היכולת האינטלקטואלית של נש, אז הוא הצליח כנראה להבין שלמרות שברור לו שיש סוכנים וכל האחרים הם אידיוטים שהם לא רואים אותם, אבל הוא הצליח איכשהו...
באתר שלו, אני קראתי את זה, הוא כותב את זה באתר, הרגשה שלו זה כמו בדיאטה חזקה. הוא רוצה לעשות כך, אבל הוא חושב על זה,
ואת
זה הוא לא אוכל,
ואת
זה הוא כן אוכל.
לא, אבל הנס הוא שהוא הצליח להבין שהוא זה שטועה ולא האחרים. אבל זה בלתי אפשרי להבין דבר כזה. איך אפשר להבין דבר כזה? אתה משוכנע שאתה רואה פה סוכנים הסכם סובייטיים. כל האחרים לא רואים, האידיוטים הם עבריים לחלוטין, אני רואה אותם. בסדר? עכשיו, אני צריך להחליט שזה שאני רואה זאת האשליה, וכל העבריים האלה הם בעצם אלה שצודקים. אז זה אפשר להבין.
זה דומה אולי לברטיגו של היפים.
כן, נכון, להצמד למכשירים. להצמד למכשירים, בדיוק. אז תצמד לאנשים אחרים. אבל אני יודע שאני איש חכם והם כולם אידיוטים. מה זה להצמד לכל האידיוטים האלה? אז זה נקודה מאוד לא מובנת. זאת אומרת, איך... מה? כן, אני משוגע, בדיוק זה הסיפור של רב נחמן. אני שפוי, לא אני משוגע. לא, לא אינדי. על החיטה, שם שהוא רשם לעצמו, שהוא רשמו לעצמו. שהוא רשמו לעצמו, אני שפוי.
אני שפוי או אני משוגע?
לא, אני שפוי.
למה?
כל האחרים יגידו עליהם שהם משוגעים, והם כתבו לי לזכור, אני שפוי.
ככה זה הפוך מהסיפור, דווקא הסיפור.
משנה, אבל זה אותו רעיון, לוגיקה היא אותו לוגיקה.
הסיפור שאני זוכר זה שהם אומרו, אם לא נוכל מהתבועה ולא נשתגע,
אז
לא
נוכל לחיות, איך נחיה שכולם משוגעים
ואנחנו שפויים היחידים. אז נשתגע, נוכל גם, נשתגע גם אנחנו, אבל
נעשה סימן,
נזכור שאנחנו משוגעים.
אוקיי, טוב, אני לא זוכר, אז יכול להיות שאני לא זוכר את הסיפור.
זה מה שאני זוכר.
בכל אופן, אבל...
יש כמה גרסאות כנראה.
בכל מקרה, אני אומר ש... אז קשה, פה אפשר היה להגיד, אז מה נש עשה? אפשר היה להגיד שנש הלך אחרי קונבנציות. הוא לא באמת הבין שהם צודקים, רק הוא הבין שבשביל לתפקד בתוך חברה אנושית אתה צריך להיות בשיח עם שאר החברים. ואז רק קונבנציה. הוא לא באמת הבין שהם צודקים והוא טועה. אלא הוא הבין שרק כך הוא יוכל לתפקד בחברה, אחרת כולם מסתכלו עליו כמו משוגע. אז אין ברירה, הוא ימס לעצמו את נקודת המבט השגויה, כדי, זה המחיר שהוא שילם, כדי להיות חבר בקבוצה, בחברה האנושית, זאת אומרת, להיות יכול לתקשר עם אנשים אחרים. ואפשר להבין, לא, הוא באמת הבין שהוא טועה. זה לא קונבנציה, לכן הבאתי את הדוגמה הזאת. זה לא קונבנציה, אני מבין שאני טועה. עכשיו, באותה מידה, גם בן אדם יכול להתנתק מהחוויות, זה הנקודה, ולהפעיל את השכל שלו לא, באופן שהוא לא יהיה מוזן או נשלט על ידי הרגשות, החוויות, הדברים שבעצם לא באים ממנו, אלא איך שהוא נכפים עליו. בסדר, באים אליו בלי שליטה. וגם במובן הזה, אני חושב שבן אדם יכול להבין שכך נכון להתנהג מוסרי. כמובן, הוא צריך להבין שהוא פגע במישהו, זה ודאי נכון. כי אם הוא לא מבין שהוא פגע במישהו, אז הוא לא מבין מה הוא עשה. טוב, הוא פשוט לא מבין. רק אחרי שהוא הבין שהוא פגע במישהו, כשהוא הולך להתנצל, אז הוא יכול לעשות את זה כאינסטינקט. אני, כיוון שיש לי אמפתיה, אני מבין שפגעתי במישהו, אז מיד יוצאת לי הבקשה הסליחה הזאת. אני יכול להבין, לא, עכשיו הבנתי שהייתי לא בסדר, כי יש לי את היכולת לאמפתיה עם השני, עכשיו אני מבקש סליחה, כי אני חושב שנכון לבקש סליחה. לא כאיזשהו רפלקס, כזה שעובר דרכי. זאת החלטה שלי, זה לא משהו שנעשה דרכי. בסדר, שני הדברים האלה יכולים להיות. התנהגות מוסרית, נדמה לי, לפחות אמורה להיות מהסוג השני. טוב, לא משנה, לענייננו, אז אחרי זה בהמשך, אז התחילו לדבר איתי על אינטליגנציה רגשית ואינטליגנציה לא רגשית, וכן, זאת אומרת, 9 הכובעים של דבונו וכל העניינים האלה. וככה הצליחו להרגיז אותי שם, ואז נפל לי הסימון, כל הסיפור הזה היה לקראת הסימון הזה. ואז אמרו לי, מה זאת אומרת? יש אינטליגנציה רגשית, לא הכל עובד דרך השכל, יש גם הלב, יש לו איזשהו סוג של אינטליגנציה, רק אינטליגנציה אחרת. אמרתי להם שזה סתם פוליטיקה, אני קורא בעיניי. את באים לנחם אנשים טיפשים, אז אומרים להם, יש לכם אינטליגנציה רגשית גבוהה. אנשים שאין להם אינטליגנציה. אמרתי להם, איך העסק הזה עובד באופן מתודולוגי? איך המדע עכשיו עובד בשירות הפוליטיקה, אני קורא? אתה בעצם רוצה להוציא את כל האנשים בסדר, זה הפוליטיקה, אני קורא. כולם יהיו גאונים, כמו איינשטיין, בסדר? מה אתה עושה? בדרך כלל כשאנחנו מסתכלים, איינשטיין הוא גאון ואחרים, הם לא. מה עושים? איך מוציאים את כולם גאונים? אנחנו רוצים לייצר אינטליגנציות אחרות. הם נחנו באינטליגנציות מסוג אחר, שאולי לאיינשטיין לא היו, אולי גם היה לו זה, לא משנה, אבל גם הם גאונים בהקשר אחר. איך עושים את זה? אז איך זה נעשה בפועל, המושג הזה של אינטליגנציה רגשית? אחרי זה נפלו לי עוד הסימונים, אני אוסיף אותם עוד מעט, זה הסימון הראשון. איך זה נעשה בפועל? אני לוקח את המושג אינטליגנציה כמו שאנשים מבינים אותו, ומנסה לזקק מתוכו את המאפיינים המהותיים שלו. זה בעצם המשמעותה של התצפית באידאה. אני מנסה לזקק את הדברים המהותיים למושג הזה, ולנקות הצידה את מה שלא מהותי. אוקיי? וברגע שהצלחתי לזקק את הדברים המהותיים, אוסף הדברים המהותיים, זה ההגדרה של המושג. זאת אומרת, לקחת כל המאפיינים, להוציא מתוכם את החלקים המהותיים, ואז יש לי הגדרה של המושג. אוקיי? עכשיו, זה מה שעשו בעצם שם, והגיעו לזמן לחמישה פרמטרים או משהו כזה שמגבירים אינטליגנציה. עכשיו... לא, 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 יש עבודה מסודרת, אנשים התפרנסו מזה. יש עבודה מסודרת עם, נדמה לי חמישה, אני כבר לא 100% בטוח, נדמה לי חמישה מאפיינים שמגדירים את המושג אינטליגנציה. ועכשיו אתה מסתכל על מרדונה, ואז אתה אומר, וואלה, גם הוא אינטליגנט, לא רק איינשטיין. וגם, לא יודע מה, מישהו שכן יודע לתקשר איתם בחברה, רגשית וכו', שאינטליגנציה רגשית ואינטליגנציה מוטורית ואינטליגנציה כזאת ואחרת, מלא אינטליגנציה. אוקיי? וכולם יוצאים אינטליגנטים, נהדר. מה הבאג? הבאג הוא שנראה שמדובר פה בהגדרה מכוונת, לא מכוננת, נכון? הרי אני לקחתי בעצם את האינטואיציות של אנשים על מה זאת אינטליגנציה, ומתוך זה, איך התחלתי? מתוך זה זיקקתי את חמשת המאפיינים, נכון? הרי אני צריך להתחיל איפשהו. אלא אם כן אני ממציא את המאפיינים, ואז ההגדרה מכוננת, נכון? אבל אם זאת הגדרה מכוונת, אז צריך להיות איזשהו אינפוט. זאת אומרת, על מה אני מבסס את ההגדרה ומול מה אני בודק אותה אם היא נכונה או לא. כן, הגדרה מכוונת הרי בודקים אם היא נכונה או לא. אז אני בודק אותה מול מה שאנשים בדרך כלל קוראים אינטליגנציה. אוקיי? ואז יוצא דבר נורא מוזר. כי לפני שהתחלתי את העבודה, אז האנשים הרגילים, לאיינשטיין קראו אינטליגנט, ולמרדונה לא. בסדר? זיקקתי את המאפיינים מתוך מה שאנשים אומרים. והגעתי פתאום למצב שבו בעצם גם מרדונה הוא אינטליגנט. מה המסקנה? שיש אינטליגנציות מרובות?
חסר מאפיין.
נכון. המסקנה שזיקקתי לא נכון. הרי אם זיקקתי נכון, אז ההגדרה אמורה להתאים לאיך שאנשים רואים את המושג אינטליגנציה. שנייה אחת. אם אנשים רואים את המושג אינטליגנציה באיינשטיין ולא במרדונה, ואני מנסה להבין מה הם עושים, לא ללמד אותם, לא לחדש הגדרה חדשה, אלא לכוון למושג שכבר קיים עוד לפני ההגדרה. נו, אז איננו הרות, לא הצלחתי. לא הצלחתי לכוון. כי כשהגדרתי, כשחילצתי את ההגדרה, כשזיקקתי את המאפיינים ובניתי את ההגדרה, פתאום התברר שהיא לא נותנת לי את אותן תוצאות שאנשים רגילים מייחסים למושג אינטליגנציה. אז מה זה אומר? שההגדרה לא מתאימה לשימוש של אנשים במושג אינטליגנציה. מה?
אינטליגנציה.
זה מה שאומרים, אנשי ריבוי האינטליגנציה. זה מה שאומרים, יש לו אינטליגנציה מוטורית. זה היה המעלה, זה המעלה.
זה מוטורית. כן. זה לא הולך בנשימה אחת, זה אינטליגנציה.
לא, לא. הכל אינטליגנציות. יש רק, כל האינטליגנציות מקיימות את חמשת המאפיינים.
אינטליגנציה של כישרון בידיים.
לא, 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 עוד פעם. אני אחדד יותר, צריך להביא טוב את המעלה. זה יותר עדין.
מה שאנחנו קוראים אינטליגנציה, זה לא
עושה? לא, לא. אם זה לא עושה, אז זה לא בכלל. אני אומר, זו נקודה חשובה.
מה
חמשת המאפיינים? לא זוכר. יש חמישה מאפיינים עכשיו, אינטליגנציה מוטורית גם היא אינטליגנציה. יש לה עוד מאפיינים שאין לי אינטליגנציה רגשית. בסדר? זה מה שמייחד אותה. לא, יש לה את חמשת המאפיינים של אינטליגנציה, ויש לה מאפיין שישי שהוא המין, שקובע את המין בתוך הסוג. הסוג זה אינטליגנציה? לא, אין שום דבר לא בסדר, חוץ מזה שזה לא עקבי. יפה, אבל את החמשת המאפיינים האלה יש לו, נכון? חוץ מאשר הרגליים. אני אומר, אבל חוץ מהרגליים יש עוד חמשת המאפיינים האלה. נכון? אני אומר, מרדונה זה דוגמה, אני לא לוקח את מרדונה. אינטליגנציה מוטורית גם היא אינטליגנציה. זה במילים יותר מתוקמות. לא הבנתי? כן. כן, כן, זה כל המטרה של המהלך הייתה. כן, ברור. כל המטרה של המהלך הייתה להרחיב את המושג אינטליגנציה ולהפסיק עם ההתנשאות הזאת של החכמים בעיני עצמם, שהם חושבים שהם אינטליגנטים ואחרים לא, או שכולנו חושבים שהם אינטליגנטים ואחרים לא. בוא נחנך את הציבור, כולם אינטליגנטים. איך עושים את זה? מזקקים את המאפיינים מהמושג אינטליגנציה, מזקקים את המאפיינים המושג אינטליגנציה, ופתאום מגלים שזה בעצם מתאים להרבה יותר אנשים מה שאנחנו חושבים.
בתוך הפרמטרים האלה עניין של כמויות?
מה?
אין עניין של כמויות?
לא, זה סוגים. לכן אני אומר, הכמויות לא משנות. מרדונה יכול להיות אינטליגנט כמותי כמו איינשטיין, רק בתחום אחר. כן, בחמישה פרמטרים כן. לא בשישי. המוטורי, איינשטיין אני מניח לשחקן כדורגל פחות טוב ממרדונה.
ומה אינשטיין?
מה?
למה לאיינשטיין יש יותר משלי?
באינטליגנציה האינטלקטואלית. לא יודע, לא רוצה לפגוע בך, אבל אולי לאיינשטיין יש אינטליגנציה אינטלקטואלית יותר מאשר אתה. מה?
למה של מרדונה
ולשקמותו, יש
אינטליגנציה?
לא, לא, אז אני חוזר ואני אומר, כן אמרו. כן אמרו. אני לא מדבר כרגע, המדידות זה עניין שולי, גם מדידות עושים, אבל מדידות זה עניין שולי. אני מדבר על המהלך העקרוני. במהלך העקרוני, הרי תמיד שאנחנו מגדירים אינטליגנציה, כל דבר שיש לו שם לבד, כמו בגמרא, אינטליגנציה רגשית, אינטליגנציה מוטורית, מה זה אומר? שזה קודם כל אינטליגנציה.
1-3-3-4.
בדיוק. זה קודם כל אינטליגנציה, זה חמשת המאפיינים שיש לכולם, לכל הסוגים, חוץ מזה יש עוד מאפיינים מסוימים שמגדירים את המינים.
לא, מה שלהם קשה, זה איך זה יכול להיות שלאיינשטיין ולמרדונה, מתקיים 1-3-4-5.
למה לא?
מה הבעיה? הוא חזר אותה נקודה. כולנו, כאילו,
עזוב
את המילה
אינטליגנציה,
כולנו בני אדם,
רק
הוא
רחב,
והוא
נגב. לא.
זה מה
שאומר. אז אתה רחב מדי, זה לא מועיל.
אני רוצה לדרוש טלפונות כבונם
של האבן. אין טעם להתווכח כיוון שאני לא זוכר את חמשת המאפיינים. צריך לקרוא את הספרים הרלוונטיים ולראות, או המאמרים הרלוונטיים ולראות. אני מדבר כרגע על הסכמה.
לא, על חמשת המאפיינים. המאפיינים גם שונים מאדם לאדם? כלומר, יש אדם שבעבר בשביל, גם
במאפיינים
הכלליים הוא טוב יותר כאילו?
בחמשת המאפיינים, בעוצמות, נדמה לי, אבל זה באמת, אני לא מומחה בתחום הזה, בעוצמות, אם יש בכלל תחום כזה, בעוצמות, אני חושב שאתה כבר צריך לדבר על סוג. אתה צריך את המאפיין השישי כדי לקבוע עוצמה. אמן? זה כמו מי שיש לו מידות. אני לא אומר איזה מידות. מידות טובות, אחת מידות טובות. שיש לו הרבה מידות או מעט מידות. זה לא רלוונטי. אתה צריך, קודם כל, תגיד לי איזה סוג מידות יש לו, אבל אני אגיד לך אם הוא מאוד טוב לב או קצת טוב לב. אני גם שם, אני חושב שהמדידה כבר צריכה להיזקק לאיזה אינטליגנציה אתה מדבר. אין מדידה של אינטליגנציה, נדמה לי, אינטליגנציה מופשטת.
אוקיי? גם במידות זה לא עובד.
מה?
גם במידות זה לא עובד, מה שאתה אומר.
מה?
כי בן אדם שיש לו שמינית שווה שמינית שווה גאווה.
כן.
אז יש לו גאווה.
נכון.
הפרמטר. בן אדם שהוא גאוותן, יש לו גם כן גאווה.
ברור, אבל הרבה.
אבל אנחנו אומרים שזה טוב וזה לא טוב.
לא, ברור, כי זה מעט וזה הרבה. מה זאת אומרת? זה בדיוק עובד ככה.
במה איינשטיין היה יותר טוב מהגאו?
לא אמרתי שהוא היה יותר טוב, אמרתי שהוא היה יותר אינטליגנט.
ומה היה יותר חכם?
הוא ידע להמציא תורת היחסות, והנגר לא ידע. וגם אני לא יודע, בעוונותיי.
יש הבדלים.
מה?
יש הבדלים בין האנשים.
ברור שיש הבדלים.
אז אותו דבר בו...
לא, זה different but equal, זה כל הרעיון פה. שהמשפטנים לא ישמעו, זה אסור. בגלל שמה שרוצים לומר זה שמרדונה שווה כמו איינשטיין, לא במובן שגם הוא יודע להמציא תורת היחסות. זה סתם סותר את העובדות. עד כדי כך הטיפשות לא מגיעה. תקשוש החוקרים, אני מתכוון. אני מתכוון לומר שלאיינשטיין יש יכולות, למרדונה יש יכולות שהן שקולות לגמרי לאיינשטיין בתחום אחר.
עובדה שהייתה לו יד אליי.
כן, בדיוק. נכון, ולא שרקו לו אפילו. כן? אז...
יד
נורגל? יד, יד, יד. הוא לא קודש סתם לנו, כדורגלן. כדורגלן שנוגע ביד, צריך לפרוק לו. כדורגלן צריך לגוע ברגל בשביל שישרקו לו.
לא חוקי, אבל לא ראו.
הוא יזכי השער עם היד. טוב, בכל אופן אז... שלא תחשבו שאני מבין כמו מנחם. זה נשמע כמו סודות של יודעי דבר. אני קצת יודע, כן. אין לי אינטליגנציה מוטורית כזאת. בכל אופן, הנקודה היא שבעצם, כשאתה מנסה לזקק את חמשת המאפיינים הבסיסיים, אז בהנחה שאתה באמת עושה פעולה מכוונת, לא מכוננת, אז התוצר צריך לעמוד בהתאמה לנקודת המוצא, שממנה יצאת השימוש של בני אדם במושג אינטליגנציה. עכשיו מתברר שזה לא עומד בהתאמה. כי בחמשת המאפיינים האלה קיימים גם אצל מרדונה. והאנשים שאותם זיקקתי כשזיקקתי את המאפיינים האלה לא קראו למרדונה אינטליגנט. אז מה זה אומר? זה אומר שלא זיקקתי נכון. זה לא אומר שמרדונה גם הוא אינטליגנט, זה אומר שלא הגדרתי נכון, אתה מושג אינטליגנציה.
מחפשים מושג, כן אני מנסה להצביע פה על משהו, אני מנסה להצביע על משהו מסוים לכוון, אבל אין להם את המושג. זאת אומרת, מי שאותו... הדבר הכי קרוב שהיה נראה לו שמתאים, זה היה אינטליגנציה הרגילה, אינטליגנציה שאנחנו מכירים. ואז הוא הרחיב את המושג הזה, לקרוא לו אינטליגנציה פלוס. בהשאלה מהמושג אינטליגנציה, כדי
לתאר משהו. אבל אם זה ככה, אז חזרנו, וזה לכן אני מביא את הדוגמה הזאת. אז חזרנו, אז אם ככה זאת פעולה מכוננת.
מכוננת לגמרי, אבל מכוננת...
פעולה מכוננת זה לא מכוננת.
כי עד היום לא קראנו למרדונה אינטליגנציה.
אבל עבודה מדעית אמורה להיות מכוונת, לא מכוננת, אנחנו לא פילוסופים.
אבל זה לא כזה פשוט, כי היא לקחה את המאפיינים, היא כן השתמשה במושג אחר בשביל להסתכל.
אז אני יצרתי משהו, יש מיש, אז מה? בגלל זה אני מדען. מדען אמור לתאר את מה שיש.
יש אינטליגנציה רגילה.
יש מושגים שאפשרו לתאר את זה.
מה?
בשביל לתאר את מה שיש. מגדיר מושגים.
לא, אין בעיה, אבל אז בסופו של דבר אתה יכול להגדיר, תעשה מה שאתה רוצה. המדע שלך לא נמצא בהגדרה. המדע שלך נמצא, מה אתה עושה עם ההגדרה? קח את ההגדרה הזאת ועכשיו תבדוק, האם מרדונה עומד בה? זו עבודה מדעית, אין בעיה. אבל את ההגדרה עצמה, אתה יצרת בתהליך מכונן, לא מכוון.
זה מכוון לחלוטין, זה מכוון לחלוטין. יש יכולת, אינטליגנציה הרי זה מתוך יכולת הבחנה, אני לא זוכר את המילה בלטינית, זה מתוך יכולת הבחנה. אז יש יכולת הבחנה שהיא באזורים המתמטיים שאין שנייה חזק בהם, ויש אנשים שיש להם יכולת הבחנה רגשית. עכשיו, יש שם משהו, זה מכוון אליו. אתה יכול לטעון שהשימוש במילה אינטליגנציה אולי לא היה מוצלח והיה צריך לקרוא לזה יכולת הבחנה רגשית.
אוקיי. בסדר. אז אני, זה הסימון הבא. אמרתי שאני אגיע לסימון הבא, אני מסכים. לגמרי. אז לא הסכמתי, אז נפל רק הסימון הראשון. אבל זה מה שהיה ברור לי שזה, יש פה איזשהו כשל נורא בסיסי. אבל בסופו של דבר, כיוון שאני כן מאמין בזה שאם אנשים מדברים על מושגים, זה בדרך כלל מושגים מכוונים, מושגים שקיימים. ועובדה שהדבר הזה נקלט, זאת אומרת, האינטליגנציות הברובות, אנשים מדברים על זה, וזה גם כנראה די פורה וכולי בתחומים האלה לפחות. אז זה הסימון השני, שבעצם אומר שאני לא צדקתי קודם. בסופו של דבר, יש איזשהו תהליך של רצו ושוב בין המכונן למכוון, וכאן זה מתקשר לשאלת סוגי ההגדרות. אני בעצם מתחיל עם מושג, וזה כן עבודה מדעית, זאת אומרת, מכוננת מכוונת כזאת. אני מתחיל עם מושג אינטואיטיבי. כולם משתמשים במושג אינטליגנציה, אבל פחות או יותר מבינים על מה מדובר. זה אינטליגנציה, לא אינטליגנציה, יש לו הרבה אינטליגנציה, יש לו מעט אינטליגנציה. בסדר? עכשיו, אני שואל את עצמי, למה הם מתכוונים בעצם? אז ברור, נקודת המוצא שלי זה מה שהם אומרים. אבל אחרי זה אני מוצא איזושהי הגדרה, מזקק הגדרה. השלב הבא, אני אומר, רגע, את ההגדרה הזאת אני יכול להרחיב עכשיו. גם מרדונה הייתה אינטליגנט, לא רק איינשטיין. עכשיו, אני חוזר לחבר'ה המקוריים, ואני אומר להם, חבר'ה, גם מרדונה הוא אינטליגנט, אתם טעיתם. ואז פתאום הם משתכנעים. אם הם משתכנעים, אז זה ממש גיליתי משהו חדש, לא יצרתי משהו חדש. אם הייתי יוצר משהו חדש, אז הייתי חוזר אליהם, אני אומר, תגדיר מושג אחר, תשתמש כרצונך, אבל אני לא אסכים לזה שאתה תגיד שמרדונה גם הוא אינטליגנט. אבל אם אני חוזר לדוברים, אם אני חוזר לדוברים המקוריים, אני אומר להם, חבר'ה, אני לוקח את המושג שאתם משתמשים בו. מגדיר אותו באופן מסוים. מסכימים להגדרה. עכשיו, בהגדרה הזאת אני משתמש בה, ואני רואה שבעצם זה הרבה יותר רחב. למה אתם לא מתייחסים גם להוקי אינטליגנט ולהוקי אינטליגנט וכו'. ואז בעצם, אם אני מקבל, אם אני זוכה להסכמה, זאת אומרת, אם הם פתאום תופסים את זה, אז הרחבתי להם את ההבנה שבעצם הייתה בתוכם גם קודם, פשוט העמדתי אותם על טעות. הרבה פעמים הדרך האנליטית הזאת, אני צריך לזקק, לעשות אנליזה למושג ולהעמיד לו הגדרה פורמלית, עוזרת לנו לחשוב על דברים שבעצם אותם אנחנו כבר יודעים. רק לא ליבה לפומה לגליה. אנחנו לא משתמשים במושגים שבעצם ידועים לנו, לא משתמשים בהם נכון. דיברנו פעם על הגיאומטריה, כן? שמורה מלמד את הילד גיאומטריה. עכשיו, כל ארבעת האקסיומות של הגיאומטריה ידועות לכל ילד. כל אחד יודע את זה, שבין שתי נקודות עובד קווה שער אחד, שני מקבילים לא נפגשים, דברים פשוטים. אבל אף ילד לא היה מגיע לבד לזה שסכום הזוויות במשולש הוא 180 מעלות, כמעט אף ילד. אוקיי? הוא מאוד מוכשר בשביל זה. המורה עוזר לו. עכשיו, מה זה אומר שהמורה עוזר לו? המורה ממציא? לא. המורה מגלה לו שבתוך האקסיומות, שאותן גם הוא מבין, בתוך האקסיומות האלה, אם תנבור בהן כמו שצריך, תעשה להם אנליזה כמו שצריך, אתה תגלה בעצם את המשפט של סכום הזוויות במשולש של 180 מעלות. אחרי שאני אגלה לו את זה, הוא ימצא את זה בתוך עצמו. זאת אומרת, אחרי שאני אעשה את המהלך המתמטי הזה, הבן אדם יבין, זה מובן מאליו, המשולש של 180 מעלות, זה ברור. זה תמון בתוך האקסיומה. איך לא עליתי על זה קודם? זה מובן איך לא עליתי על זה קודם, אבל הייתי יכול באופן עקרוני לעלות על זה גם קודם, כי זה בעצם משהו שידעתי אותו באופן מובלע עוד קודם. התהליך האנליטי חשף בפניי משהו שלא הייתי מודע לו. עכשיו, אם אני מבין את התהליך האנליטי שעשו אנשי חקר האינטליגנציה באותו אופן, אפשר גם להציע לו פשר מכוון, לא מכונן, ועדיין זה יעבוד. אני חושב שזה מה שבעצם, מה שהתכוונת לומר. אני הולך לאנשים, אני אומר להם, תראו, אתם חושבים שאיינשטיין הוא אינטליגנט ומרדונה לא. אני טוען שאתם טועים. אתם טועים גם לפי הגדרת אינטליגנציה שלכם. ובואו אני אראה לכם. בואו נלך ביחד וננסה להגדיר את המושג אינטליגנציה. תסתכלו על מה שאתם חושבים על איינשטיין, תנסו להגדיר את המושג אינטליגנציה. הגדרנו. אני אומר, טוב, בואו נראה, כל חמשת המאפיינים קיימים גם אצל מרדונה. בסדר? אז מה הבעיה? למה אתם חושבים שהוא לא אינטליגנט? ואז הוא תופס את הראש, הוא אומר, וואלה, אתה צודק, גם הוא אינטליגנט. ומה בעצם זה אומר? זה אומר שגיליתי לו טעות שהוא חי בה, הוא פשוט חי בטעות. המושג האינטואיטיבי שבו הוא השתמש הוא באמת המושג הנכון שזיקקתי אותו. הוא, כשהוא השתמש בו, הוא השתמש בו לא נכון. כמו בוויכוח מוסרי. כשאני משכנע מישהו על מעשה מסוים שהוא מעשה כן מוסרי או לא מוסרי, והוא חשב אחר, נגיד ששכנעתי אותו. האם זה משהו שיניתי אצלו את מושגי המוסר? בדרך כלל לא. בדרך כלל אני לוקח את מושגי המוסר שלו, ומנסה להראות לו שהתנהגות כזאת לא מתאימה לעקרונות שלך, כי אם זה לפי העקרונות שלי וזה לא מתאים לעקרונות שלו, אני לא צריך לשכנע אותו. זה המוסר שלך, הוא יגיד לי. המוסר שלי אומר אחרת. כשאני משכנע אותו, פירוש הדבר שבמערכת המוסרית שלו לא נכון להתנהג כך. אז למה הוא התנהג כך? סימן שלא זיקקתי נכון את המערכת המוסרית שלו. כשניסיתי להראות לו מהי המערכת המוסרית שלו, לא זיקקתי נכון. לא, זה לא נכון. הוא לא זיקק נכון. אני זיקקתי נכון, ואם הוא מסכים בסוף, אז בהחלט ייתכן שאני זיקקתי יותר טוב ממנו את מה שנמצא בתוכו. אוקיי? אוקיי? ולכן שכנעתי אותו. עכשיו זה כמובן דבר נורא עדין, כי זה תלוי קצת ביכולות אנליטיות ויכולות אינטלקטואליות, אני יכול לעבוד על אנשים. יש אנשים שלא רגישים לניואנס הזה, האם ההגדרה היא מכוננת או מכוונת, ועליהם אתה תוכל לעבוד. כי אנשים לא עולים על הקאץ' הזה, שבסך הכל זה קאץ'. אתה לוקח בן אדם, אתה אומר לו, תראה, אתה משתמש במושג אינטליגנציה, אתה אומר, איינשטיין הוא אינטליגנט, מרדונה לא. ונגיד שבאמת המושג אינטליגנציה יש לו זרק על איינשטיין ולא על מרדונה. נניח, לצורך הדיון. עכשיו, אני עושה לו את התעלול הזה, אני מזקק 5,000. אני אומר, תראה, גם מרדונה אינטליגנט. הוא משתכנע. לראות שהוא משתכנע כי הוא טמבל. לא כי הוא גילה בתוך עצמו משהו אחר, אלא כי הוא פשוט לא מספיק חכם כדי להבין שעבדתי עליו. אז באמת, אז באמת זה קשר. בדיוק. אז באמת, יש לו אינטליגנציה רגשית כנראה, לא אינטליגנציה. אז אני אומר, במצב כזה, אז באמת זה המדע בשירות הפוליטיקלי קורה.
מוצר ריקה זה הגדרה
מחבר? מה?
מוצר ריקה זה הגדרה
מחבר? לא רק קבוצה ריקה, כל קבוצה. למה אתה שואל על קבוצה ריקה? המושג קבוצה בעצמו, מה זה? בסדר, אבל זה הגדרה מכוונת או מכוננת?
אני יכול להגיד
גם קבוצה ריקה, אני יכול להגיד שהיא מכוונת, אני יכול להגיד שהיא מכוננת, זה הוויכוח על האפלטוניזם במתמטיקה. שאלה אם המושגים המתמטיים קיימים, או שאתה אריסטוטלי או שאתה אפלטוני. האם הם קיימים בעולם האידאות, או שזה רק צורות הסתכלות שלי על דברים, על קטגוריות.
אבל אני יכול לקבל הגדרה שיש בסתירה, בכל זאת אני מתעקש לי שאגיד, הסימן שאני מבין שהיא מכוננת.
למה מי אמר שיש בסתירה? זה הרב זיני, במאמר של הרב זיני. לא, במאמר של הרב זיני זה... כשהוא לימד תורת הרב זיני, כתב מאמר בספר היגיון, ששם הוא מספר שהוא היה מרצה לתורת הקבוצות בטכניון. אלא עדיין, אני לא יודע. ושם הבא... סליחה.
לא, אני יודע בזה.
לא, הכל בסדר.
הוא מספר שם שהוא פותח את השיעור הראשון, הוא אומר, קבוצה זה לא עושה דברים. תורת הקבוצות הנגידית, כמובן, כיום אנחנו לא מגיעים ככה. קבוצה זה עושה פברים, ומיד אחרי זה אומר, ואז הוא אומר, תתחיל לדבר, קבוצה לאישה וקבוצה ללא איברים. כולם רושמים בהתלהבות בקדושה, ברטט של קדושה, כולם רושמים את האיבר, אף אחד לא שם לב, כשאתה אומר שקבוצה היא עושה של איברים, ואז אתה מגדיר קבוצה ריקה כקבוצה נטולת איברים, אז היא לא קבוצה, כי קבוצה זה עושה פברים. כמו שאפס הוא לא מספר, כי זה אותה רגישות. בסדר? אז אף אחד לא שואל, אף אחד לא ממצמץ בכלל, שם זה, הוא אומר, זה מול, נגיד, כשאתה שומע רעיונות מרב, או מי, לא יודע, בעולם הדתי, אז כל הסטודנטים האינטלקטואליים נורא מלגלגים על איך שמקבלים את זה בלי לשאול שאלות. אתם את הרבנים שלכם מקבלים באותה צורה בדיוק. זה בעצם מה שהוא רצה לומר שם במאמר. כן, אז אני אומר, גם שם, אבל הרי... אבל כאילו שיש מושגים סיסטיים שאין להם הגדרה.
מה? נכון, אין להם הגדרה, אבל הם קיימים?
כן.
זהו, אז הוא אפלטוניסט. נכון? המושג קבוצה הוא לא עושה של דברים. פשוט טעית בהגדרה, אז היא ניתן, לא אין טעות. לא נכון, קבוצה היא לא עושה של דברים, רוב הקבוצות הן עושה של דברים. לפחות אחת היא לא, קבוצה ריקה היא לא.
זה
מושג דומה קצת, אבל זה לא זה. אנחנו מקרבים אותו עם ההגדרה של עושה דברים. אבל אנחנו מבינים שקבוצה, באיזה מובן קבוצה ריקה גם היא קבוצה. עוד אחרי שכבר המצאנו את האפס והאפס כבר נחשב מספר, עברנו הרבה תהליכים, עכשיו אנחנו כבר מבינים את זה, יש לנו מספיק יכולת הפשטה בשביל לחיות עם הדבר הזה, והמושג קבוצה הוא עכשיו אחר. האם המצאנו אותו? זאת אותה שאלה. האם זאת הגדרה מכוננת? אנחנו בעצם יצרנו מושג יש מאין, המושג קבוצה, או זאת הגדרה מכוונת? אנחנו הצלחנו לכוון להגדרת מושג קבוצה, למרות שאנשים בעבר, היית שואל אותם, היו אומרים קבוצה ריקה, זה לא קבוצה, זה לא שני דברים. אבל אם אתה תעשה את התהליך כמו של האינטליגנציה, תזקק מה זה קבוצה, ותצליח להראות להם שגם קבוצה ריקה היא קבוצה, יכול שהם יגידו, וואלה, טעינו. גם קבוצה ריקה היא קבוצה. וזה מתלבש על המושג האינטואיטיבי שלנו, של קבוצה, זה לא נכנס לתוך ההגדרה הפורמלית. בסדר? ודיברתי על פירסינג, בשיעור הקודם או לפני הקודם, על זן באמנות הצלקת האופנוע, שהוא אומר שמה שבאיזשהו שלב הוא מתעורר, הוא אומר, הוא רודף אחרי המושג האיכות, איך להגדיר את המושג האיכות. אז הוא אומר שהיוונים דפקו לנו את המוח, כי הם הכניסו לנו לראש שכל דבר שלא הגדרנו אותו הוא לא קיים. הוא מדבר על יוונים, הוא מדבר על אריסטו כמובן.
אריסטו לא עובדו?
מה? דווקא אריסטו. אני חושב, אפלטון זה ההפך.
אבל...
כאילו... אפלטון אומר שהדברים קיימים לא מותנים בזה שאתה מגדיר אותם. אצל אריסטו המושג לא באמת קיים, אבל כשהגדרת אותו זה מכונן, זה לא מכונן.
לא, כי
גם כשהגדרת
אותו מוכרים את זה. ויש כל מיני אנשים, ואז הם מעלים מזכירים איזשהו מוצאים, ואז אומר להם למה אתם מתכוונים בעצם.
כן,
תלך אותם.
זו שאלה איזה פשר אתה נותן לתהליך הסוקרטי הזה. האם אתה מתכוון לבלבל אותם ובעצם להראות להם שהם לא מבינים כלום? אתה מתכוון ללמד אותם. זה פשוט דרך סוקרטית ללמד.
אוקיי, מסקנה של
הדיאלוגים
הראשונים לפחות הייתה שהם לא מבינים כלום.
יכול להיות, אני לא בטוח, אבל נדמה לי שהמטרה של התהליך הסוקרטי לא הייתה להראות אנשים שלא מבינים כלום, אלא להראות להם את מה שהם מבינים יותר טוב. זה בדיוק אותו דבר, בדיוק אותה הפעם שעשיתי פה. כמו המטרה של הגדרת האינטליגנציה, זה לא להראות לך שאתה לא מבין כלום כי גם הרדון האינטליגנט, אלא לנסות לגרום לך להבין יותר טוב את מה שאתה בעצם מבין באופן עמום או באופן מובלע עוד קודם. ברגע שאתה ממשיג את זה, אתה מגדיר את זה, אז זה מין משחק בין התפיסות האינטואיטיביות שלנו לבין ההגדרה. ההגדרה עוזרת לנו יותר להבין אינטואיטיבית, אבל היא לא מחויבת בדיוק ל...
רצית לדבר כאן שזה עניין של רצו ושוב.
כן.
שזה מעגלי כזה.
בדיוק. זאת אומרת, אני בעצם לוקח את המושג אינטליגנציה שהוא אינטואיטיבי. אבל אינטואיטיבית אובדן לא משתמש במקום. כמו שרק איינשטיין אינטליגנציה. אני, אוקיי, בוא עכשיו נלך לצד האנליטי. נעשה אנליזה של המושג, נוציא מזה חמישה מאפיינים. אוקיי? עכשיו הגדרתי. עכשיו אני חוזר אליי, אני בעצם אומר, רגע, אני מבין שהמאפיינים האלה לחדו את זה, את המושג בצורה מצוינת. ואם זה מתיישם גם על מרדונה, זה אומר שהאינטואיציה שלי היא לא מה שחשבתי. אני מגלה משהו על עצמי בתהליך האנליטי הזה. זה לא תהליך מגדיר, זה מכונן, זה תהליך מכוון. זאת אומרת, הוא מנסה לכוון למושג אינטליגנציה שנמצא אצלי, לא להגדיר את המושג אינטליגנציה באופן מכונן. ולכן אני אומר, זה פשוט מגלה שטעיתי. זה הסימון השני.
כשזיקקת מהאינטליגנציה המקורית את האינטליגנציה החדשה הזאת המשותפת, יצרת, כיוונת למושג חדש. יש פה עכשיו שני מושגים, כי כשאני מדבר על איינשטיין אינטליגנט, או כשאני מדבר על האינטליגנציה, האינטליגנציה זה כבר שני דברים שונים.
לא, לא משנה, אבל חשפתי בפני הבן אדם שבעולם המושגים של האינטליגנציה יש סוגים ומינים. והוא היה בטוח שהמין האחד, שנקרא אינטליגנציה אינטלקטואלית נגיד, אז איך הם קוראים לזה שם, אבל לא משנה, האינטליגנציה של איינשטיין. אז האינטליגנציה הזאת, זה מה שנקרא אינטליגנציה. ואז פתאום הרחבתי לו את העיניים, אמרתי לו רק שנייה אחת. יש מושג אינטליגנציה שהוא יותר רחב. שזה אחד המינים בתוכו. יש עוד מינים. וכל זה, אחרי שאני הגדרתי לו, הוא מגלה בתוכו. הוא באמת מבין שהוא הסתכל מצומצם מדי כל זה.
מצאת כמה מושגים חדשים והשתמשת בשמות, זאת אומרת, מצאת כמה מושגים חדשים?
לא, זה שלא מצאתי, מצאתי, לא המצאתי.
לא המצאת, אתה מחמתי שקיים במציאות, אבל מצאת כמה חדשים.
מה זה חדשים? זה חדשים, קיימים במציאות. לא אני יצאתי.
כן, המונחים.
אבל הוא תפס את זה. אבל אני לא תפס את זה, כי הוא לא היה תפס את זה גם אחרי זה, גם כל התהליך לא היה עובד. אז בסופו של דבר הוא מבין את הדבר הזה, כי זה נמצא בתוכו. הוא פשוט השתמש בו, לא נכון. וזה נקודה מאוד חשובה של להבין את תפקידה של הגדרה. תפקידה של הגדרה, הרבה פעמים הגדרה מביאה אותנו לתוצאה הזאת. שזה לא מתאים לאינטואיציה שלנו, אם זה היה מתאים לכל האינטואיציה שלנו בשביל לעשות הגדרות. בדרך כלל אנחנו עושים הגדרה כדי לחדד לנו יותר טוב. אבל לחדד יותר טוב פירושו שיהיה איזשהו הבדל בין לפני ההגדרה לבין אחרי ההגדרה. אבל אם באמת ברגע שיש הבדל אז נכשלתי בתהליך ההגדרה, אז אין טעם לעשות את זה. הרעיון הזה של הרצוב השוב זה השלב הבא. זאת אומרת, התחלתי עם הגדרות מכוננות. אמרתי, יש גם הגדרות מכוונות. וזה, הרבה אנשים אולי לא מתייחסים לדבר כזה במובן ראשון כהגדרה. שזה משפט במונחים של אמת או שקר. ואז אמרתי, רגע, אבל יש פה איזשהו תהליך בעייתי, ואז אמרתי, כן, אבל יש רצון ושוב. והרצון ושוב הזה בעצם הוא תוצאה של התפיסה הפלטונית הזו של הגדרות מכוונות. יש מושג שקיים, יש תפיסה שלי את המושג. אני תופס אותו נכון. אני רק לא משתמש בתפיסה הזאת נכון. בפנים איכשהו, אם מישהו יגלה לי, אני אמצא בתוכי הגדרה נכונה של הדבר. האם אני אצטרך עזרה מבחוץ? אבל אינטואיציה ראשונית, אני לא משתמש בו נכון. מה עושים כדי לעשות את זה? הולכים לצד האנליטי, מגדירים, כמו שצריך, למרות שזה להתרחק מהאינטואיציה, כאילו. מנסה ללכוד את האינטואיציה. אבל כמובן, צריך להיות מודעים לזה שההגדרה הרבה פעמים לא מצליחה ללכוד לגמרי את האינטואיציה. לא מצליחה ללכוד לגמרי. אלא מה? לתת לנו קירוב טוב שפותח לנו אופקים חדשים. ואחרי שפתחנו אופקים חדשים, אנחנו חוזרים לאינטואיציה ומשתמשים עכשיו אחרת, אבל השימוש האחר הזה יכול שגם לא יתאים לגמרי להגדרה. לכן אמרתי, זה רצון ראשון, זה ממשיך הלאה, התהליך הזה. עד עכשיו דיברתי רק על שלושה שלבים. שימוש האינטואיטיבי, המשגה, דרך הגדרה, וחזרה אל הבן אדם בעל האינטואיציה. זאת אומרת, לתקן לו את השימוש באינטואיציה, אבל זה ממשיך. אחרי שאני מתקן את זה, אני אחזור חזרה ואני אגדיר, אני אראה שגם ההגדרה שלי השתמתה טיפה. כי אנחנו משחקים כל הזמן בין זה לבין זה. וכך בעצם הדבר שתיארתי אותו עכשיו, זה בעצם מה שנקרא תצפית באידאות. לצפות באידאות. לצפות באידאות לא צופים בהם באמצעות העיניים. באובייקטים אני צופה על ידי העיניים. ואיך אני צופה באידאות? איך אני מגדיר נכון את המונח מדינה דמוקרטית? מה זה נכון? הרי אמרתי, בשביל שהיא אמיתית, נכון, צריך השוואה. נכון? השוואה זה זוקק תצפית. אני צריך לצפות על המושג מדינה דמוקרטית, לראות את ההגדרה שאתה מציע, ולהבין האם ההגדרה הזאת היא נכונה. נכונה הכוונה מתאימה לאידאה. נכון? בשביל זה אבל אני צריך לצפות באידאה, לראות את ההגדרה ולראות האם יש התאמה. מה זה נקרא לצפות באידאה? זה לקחת את ההגדרה, להחזיר אותה אליי פנימה, ולראות האם אני מוצא בתוכי את ההגדרה הזאת, או אם יש לשם שינויים שאני צריך להחזיר אותם חזרה אל האנליטיקן שלי, כן, שהוא יעשה את העבודה האנליטית הנוספת, ויוסיף עוד קנייץ' להגדרה הזאת, כן, עוד מאפיין, או יחתוך איזשהו מאפיין, או יגדיר את זה קצת יותר טוב. ולאט לאט השינויים בטח יהיו יותר ויותר קטנים כל הזמן, אבל כל הזמן אני צריך לחזור על האינטואיציה, להזין חזרה את ההמשגה, לחזור חזרה על האינטואיציה, וזה תהליך הטוב השוב, וככה המושגים שלנו משתכללים. אנחנו בעצם נכנו בהבנה אינטואיטיבית שלהם, אבל ההבנה הזאת היא לא ישימה כל עוד היא לא עברה המשגה. וברגע שהיא עוברת המשגה, אז אני מחזיר אותה חזרה, ועוד פעם המשגה מסדר שני, אינטואיציה מסדר שלישי, המשגה מסדר שלישי, וכן זה רצוף השוב, זה יכול להמשיך גם עד אינסוף, אני לא יודע. עכשיו אני אגיד דוגמה. זה להמחיש את העניין הזה. אני מקווה שמובן המהלך הזה, אני צריך לנסות להסביר מהשאלה מה זאת הגדרה לשאלה מה עושים איתה, ובסוף אני אגיע אני אעשה את זה בפועל. אני אקח דברים שעליהם אני אעשה את זה, אוקיי? אבל אני מנסה קודם כל לנסות להגביר מה אני הולך לעשות, כי אחרי שאני אעשה את זה אתם תתפקו, אתם לא תסכים עם כל מה שאני אגיד. אני חייב את ההגדרה הזאת בשביל להמשיג את מה שאני עושה אינטואיטיבית אחר כך. גם את מושג ההגדרה עצמו, אפשר לתפוס אינטואיטיבית, אפשר להגדיר אותה כמושג ההגדרה. גם על זה יש תהליך של רצור השוט, שזה מה שאני מנסה לעשות.
דיברת על אריסטו, שהוא דבר על הגדרה של דברים באמצעות מושגים שלא הוגדרו, על הקושי של להגדיר דבר באמצעות הגדרה שכוללת מושגים שהם לא מודרים של עצמם.
לא,
זה קוואן, אני
דיברתי. מה?
קוואן דיברתי. יכול להיות, אבל גם בעניין הזה דיברת על רצור השוט. שזה מעליף.
זה הרשת של קוואן. קוואן טען שאנחנו תופסים מושגים לא בצורה לינארית, מהמושג הבסיסי שמגיע את המושג של העליו, אלא זה רצון משוב, זה אשת. כל המושגים, יש להם איזשהו קשר אחד עם השני, וההבנה שלנו מתפתחת על כולם ביחד. אנחנו לא מבינים את האחד עד הסוף, ומזמנו גוזרים את השני, ואז את השלישי, או בכמה, לא משנה, אבל זה לא מהלך עם כיוון, זה מעגלים.
מעגלים,
אבל זה בקשר לדבר. אתה במדינה דמוקרטית, אתה חוזר למשהו אחר, ואז אתה חוזר, רגע, זה באמת מדינה דמוקרטית? לא. אני צריך להגדיר את המדינה דמוקרטית אחרת, ואז יצא משם ככה. בדיוק, זה רצון ושוב, זה בדיוק אותו דבר. זה רצון ושוב. עכשיו תראו, אתן לכם דוגמה הלכתית. זה הסימון הזה נפל לי עוד לפני שני הסימונים הקודמים. רק עכשיו אני מקשר אותו.
גיטו וידו באים כאחד.
קשור לגיטו וידו באים כאחד. לא, גיטו וידו באים כאחד זה סתם...
גם אבל מעגלים.
לא, ברור, מעגלים יש לי על זה, אני יכול להביא לך הרבה מעגלים. אני לא מתכוון להביא דוגמאות למעגלים. אלא דוגמאות לתהליך הזה, של הרצון השורי מהגדרה. תראו, אני פעם כתבתי את זה בחשוב האמר. דרך לזה של פרשת שבוע, שני המון שנים, שהייתי דוקטורט. כתבתי את זה פרשת כי תצא. ששם יש גירושים, פרשת גירושים. אתם מסתכלים על הגמרא, איך היא מגדירה את התהליך של נתינת גט? היא מגדיר. אין בשום מקום הגדרה. מה שיש זה אוסף של עשרות רבות של דוגמאות. עשרות רבות רק בגמרא עצמה, עוד לפני הראשון. עשרות. אין הגדרה בשום מקום. את ההגדרה עושים האחרונים, בדרך כלל. קצת בראשונים, אבל בעיקר האחרונים. אז הקצות למשל, כן, המהלך הבסיסי של הקצות, הוא אומר, אם נתינת גט הייתה הקנאה, הצעה הראשונה, נתינת גט זה לקחת את הגט שיהיה שייך לבעל ולעשות פעולת הקנאה לאישה. זה יסיים בזה שהגט עכשיו מוקנה בבעלותה של האישה. וזה הפעולה של נתינת גט. זה הנחה שאנחנו מבינים מה זה הקנאה. זה מי שזה ידוע. זה מחזיר אותנו ל...
יש הגדרות איך לא לתת.
מה?
איך לא לתת.
גם איך כן לתת, איך לא לתת. יש דיונים על כל מיני מקרים, האם זה נתינה קשרה, לא נתינה קשרה, זה שני הצדדים שם עד זה. אז הקצות אומר, זה לא יכול להיות. למה? היא כתוב, כתבו על איסורי הנאה, כשר. כתבו על איסורי הנאה, כשר. אתה כותב גט על עצי השירה, על איסורי הנאה. כשר. למה כשר? אי אפשר להיות בעלים על איסורי הנאה. שמות אותי חלק מהראשונים, אוכלות ראשונים. אז חלק מהראשונים אי אפשר להיות בעלים על איסורי הנאה. אז אם אתה כותב גט על איסורי הנאה וההגדרה הייתה הקנאה, לא יכול להיות. אז הנה זה דוגמה שסותרת את ההצעה של, של הקצות להגדרה. ההגדרה של נתינת גט פירושו להעביר בעלות על הגט מהבעל לאישה. זאת הצעה, היפותזה. אנחנו חוזרים לבסיס, למקרים, אנחנו בודקים, זה עומד במבחן, לא עומד במבחן, זה הרצור. או פרטים את הרצור, השוב. זה השוב. אני מסתכל, אני אומר, לא, תבוא לאיסור היה נהיה קשר, לא יכול להיות. טוב, חוזרים להגדרה. ההגדרה הזאת לא לגמרי שגויה. יש הרבה מאוד מקרים שבהם נתינת גט היא הקנאה. למשל, שם גט בחצרו והקנה לה את החצר. זה נתינת גט כשרה, מה אומרת. ופה ממש הפעולת הנתינה הייתה בסך הכל פעולה של הקנאה. אני מעביר את הגט ואני מקנה לה את הגט, אגב החצר. או בקניין החצר, או אגב החצר, פה זה אגב בעצם. אז זה לא לגמרי מנותק, הרי הוא לא ימציא את זה סתם הקצות. יש הרבה מקרים שמרזים לכיוון הזה שבאמת נתינת גט זאת הקנאה. אבל זה עובד בכל המבחנים. יש מקרים שבהם זה לא עובד. צריך לשייף את זה קצת, צריך להגדיר עכשיו משהו קצת אחר. אז אולי זה רק העברה מידו לידה פיזית, עכשיו אני הולך עד הסוף, עד הקנאה, לא הקנאה בכלל, לא הקנאה בכלל. טוב, פעולת העברה פיזית של הגט מידו לידה, גם זה לא הולך. זה לא הולך בגלל הקנאת השדה. שם גט בחצרו, והקנה לה את החצר, הגט קשר, הגט לא זז פיזית. הגט זז משפטית, לא פיזית. וזה גם קשר, אז זה לא הנתינה המעשית וזה גם לא הקנאה, אז מה זה כן? כמובן, אפשר תמיד להגיד או-או. אז זה כבר לא הגדרה. בהגדרה אנחנו מחפשים מה משותף לכל המופעים האלה של נתינת גט כשר. ואז הקצות עותר שם, אני לא זוכר מה, נדמה שהוא לא ממשיך הלאה. הקהילות יעקב, יש לו איזה שניים או שלושה סימנים. אני מצליח את גטין על השאלה הזו. ותקראו את זה, זה מאלף. כל פעם הוא מביא דוגמה, והוא שואל ממש כמו גדעון הופעת על ה... על הגדרת מה זאת אומנות.
שולל.
הוא הביא דוגמאות ששוללות את כל
הדברים. למה מניחים שחייב להיות משהו משותף? מה רבאו ולהגיד ש...
שאלה מצוינת. דיברנו על זה קצת בפעם הראשונה.
זה גם מבואת.
אבל זאת בדרך כלל ההנחה. ואז אנחנו מתחילים להביא דוגמאות. ובסופו של דבר אתם רואים בקהילות יעקב שאתה מקבל הגדרה שמספר הסייגים עליה הוא פחות או יותר כמספר המקרים. אני לא מביא כלום, זאת אומרת, הגדרה בסך הכל מנסה להראות מה התשתית המשותפת לכל המקרים. עכשיו, ברגע שאתה אומר שההגדרה היא או נתינה, או הקנאה, או זה, או זה, אז לא הגדרת, אתה בסך הכל מונה את כל המקרים, כירוך לה. אתו כירוך לה, כן, ואיזי ולימני. זאת אומרת, אז זה לא הגדרה. הגדרה זה לנסות למצוא מה משותף לכל המקרים.
לא, גם אם צמצמת, אבל... הרבה מקרים, לכמה אוי, לכמה אוי זה גם...
אבל התחושה אצל הקהילות יעקב היא שאתה לא מצמצם הרבה. אתה מגיע בסוף להגדרה כזאת שאיכשהו אתה לא יודע מה לעשות איתה בכלל כי זה עד רוב, זאת אומרת זה מתאים לכל המקרים שאותם אני מכיר אבל כשאני נוסע לזוז במקרה חדש עם ההגדרה המסובכת הזאת אני לא אגיע לשום מקום והתחושה שלי הייתה באיזשהו שלב שיום הקהילות יעקב לא באמת התכוון להגדיר הוא התכוון לייצר אינטואיציה ואיך אנחנו מייצרים אינטואיציה נכונה של פוסק או של דיין האם הנתינת גט הזאת היא נתינה טובה או לא טובה בדיוק בתהליך של הרצור השור. מה שהוא אומר זה לבוא, איך, הרי אנחנו תמיד חושבים, דיברנו על ההסבר הדדוקטיבי, הסכמה הדדוקטיבית נומולוגית, נכון של המפל, שהוא אומר שהסבר מדעי פירושו להציע נומולוגית, נומוס זה חוק, להציע חוק כללי, שהמקרה הפרטי הזה ניתן לגבירה בדדוקציה לחוק הכללי, זה דדוקטיבי נומולוגי. זאת אומרת, יש נומוס שממנו, כן, אז נגיד הגאות בשפל, איך מסבירים את התופעה הזאת? יש חוק גרביטציה, זה החוק הכללי, זה הנומוס. ממנו אנחנו גוזרים בדדוקציה את המקרה הפרטי של גאות בשפל. הירח, זה המים, שניהם זה גופים בעלי מסה, הכלל הוא שגופים בעלי מסה נושכים זה את זה, כמעט שכך יש גאות בשפל. זה סכמה דדוקטיבית נומולוגית קלאסית. כן? אז בעצם, מה אנחנו עושים? אנחנו, אני חוזר לניתוח ההלכתי, באמת אומרת, אני מנסה להבין מה זה נתינת גט. יכול להיות שאני לא אצא עם הגדרה ברורה, כי זה כמו פירסינג עם האיכות. אני לא יודע להכניס את זה לתוך הגדרות. אז מה לעשות עכשיו? תמיד אומרים, זה פשטני. הרבה פעמים כשאני מציע איזושהי הגדרה חדה למשהו, אני אומר, זה פשטני. ומה ההצעה שלכם, כמו ששואל שמעון פרס? מה האלטרנטיבה שלכם? אנחנו צריכים להתקדם, אני מסכים שבסופו של דבר אני לא אשאר עם הגדרה.
אבל ההגדרה היא באמצעי מצוין כדי לחדד את האינטואיציה. ההגדרות המקורבות שהולכות ומתקרבות יותר ויותר ואף פעם לא מגיעות, אבל הן בונות לי את האינטואיציה. אז עכשיו אני מתחיל עם הקצות, אני אומר, תראה, הצעה הראשונה, נאיבי לגמרי, הנתינת גט זה הקנאה. בואו נחזור אחורה. אני לא חוזר לאינטואיציה, אבל אני מכיר של הגמרא, לא משנה, אבל זה עדיין, זה אותו תהליך של רצון ראשון. יש לגמרא, יש כתבו על איסורי ענן. טוב, אז זה לא זה. נתינה, הולך לקצה השני, נתינה פיזית. לא, שם בחצרו והקנה לה את חצרו, זה גם נתינה כשרה, זה גם לא נתינה פיזית. אבל נתינה פיזית והקנאה, שניהם זה גט כשר, זה אני יודע. רק אף אחד מהם הוא לא תנאי בלעדי. אז מה משותף לנתינה פיזית ולהקנאה? אצלו משהו משותף, למה שניהם זה גט כשר? לא צריך, אבל אבל אנחנו מניחים שיש משהו משותף.
מעניין.
הפתולוגיה של החשיבה האנושית, שתמיד חושבת שצריך להיות איזו הגדרה משותפת בשביל כל התופעות. כנראה איזשהו העברת רשות, לא העברת בעלות, העברת רשות, אבל מושג קצת יותר עמום, שהעברת בעלות זה הקנאה, או נתינה פיזית זה העברה פיזית. אז העברת רשות זה ממשהו שאולי מנסה לכלול את שני הדברים. ובוא נראה אם באמת זה כולל את כל המקרים, ואפשר להמשיך הלאה, וגם זה נשלב וכו' וכו'. מה אני עושה בסוף? העברת רשות זה מושג כל כך עמום, אם נגיד אני אעצור כאן בשביל הפשוט. העברת רשות זה מושג מספיק עמום, שאני לא יודע להחליט על מקרה חדש שאם הוא גט או לא גט. אם אני עכשיו אגיד לתלמיד, אני אומר לו, תשמע, מה זה נתינת גט כשרה? העברת רשות מהבעל לאישה. זה נתינת גט כשרה. זה לא נותן לו שום כלי להחליט על מקרה שיבוא לפניו. אין זה נתינה כשרה או לא. הוא צריך לעבור איתי את כל התהליך. אני צריך להתחיל איתו להגיד, תראה, בוא נתחיל רגע אם זאת הקנאה. לא, את זה אני שולל כי כתבו לסורי הנאה קשר. בוא נתחיל עם נתינה פיזית. לא, גם את זה אני שולל כי זה חסר שאני מקנה דירה טוב. אז העברת רשות זה הצד המשותף לשניהם. ואם אני עובר איתי את התהליך הזה, אז הרצוע בשוף שלו בונה אצלו את האינטואיציה, כל פעם שאני שולל משהו, הוא מגלה את זה בתוך עצמו. כשבסוף אני לא נשאר עם ההגדרה, ההגדרה הזאת לא שווה כלום, היא עמומה, היא מרוכבת, מסובכת, עם המון פרמטרים. ההגדרה לא, זה לא הדבר החשוב, מה שחשוב זה הדרך אל ההגדרה. כי הדרך אל ההגדרה בנתה אצלי דעת תארת. אני בנתה אצלי בעצם איזושהי תפיסה אינטואיטיבית, תפיסה שאומרת, אני עכשיו יכול להריח מה זאת נתינת גט כשרה ומה לא. גם במקרה חדש, לא הופיע בגמרא ולא בראשונים, אני כבר, יש לי איזושהי תחושה, כי אני עברתי את כל התהליך הזה, התבחבשתי עם העניין הזה, אני כבר יכול להבין מה זה נתינת גט כשרה. אם לא הייתי עובד את התהליך, הייתי נותן לך בסוף, את ההגדרה בסוף, היא עומדת בכל המבחנים של הדברה, הגדרה בסוף, עם כל הפרמטרים והעמימות והכל. אבל היא לא עוזרת לי כלום, זה כמו מתמטיקה. כשמדויק לחלוטין, רק לא עוזר לי כלום. וזה למה? כי זה הגדרה מורכבת, שאם אתה עוקר אותה פורמלית, היא לא תעזור לך, היא תעזור לך רק על המקרים שאותם כבר הכרת. כמו בן גוריון, כן, שהיסטוריונים מומחים לעבר, לא לעתיד. הם יסבירו לך מה היה, הם אף פעם אל תסמוך עליהם כשהם יגידו לך מה יהיה. אז גם פה, אותו דבר, אם התיאוריה במובנה הפורמלי מתארת את המקרים שאותם ראיתי, לא את המקרים שאני אראה. אבל אם אני שותף לתהליך בניית התיאוריה, בכל התהליך המורכב הזה של הרצון משוב, אז בניתי בתוכי איזושהי תפיסה שאיתה אני אוכל לעשות גם בעתיד. כמו בהיסטורית, אתה תקרא את המאמר של ההיסטוריון, אם תקרא רק את השורה התחתונה, מלחמות תמיד נגרמות על ידי דוגמאות, על ידי מוטיבציות כאלה וכאלה, אתה תמיד תתכונן למלחמה שעברה. כי המלחמה הבאה תיגרם ממשהו אחר. אבל אם עברת עם ההיסטוריון את כל התהליך, ואמרת, רגע, חשבתי בהתחלה שמלחמות נגרמות מזה, אז פתאום אני אומר, רגע, אבל אפלטון, לא אפלטון, נפוליאון עשה את זה אחר. אז כנראה שיש סיבה יותר מורכבת. טוב, אבל אלכסנדר מוקדון היה עוד משהו שלישי. בדיוק אותו תהליך. ובסופו של דבר אני לא נשאר עם התיאוריה. התיאוריה לא תעזור לי כלום. התיאוריה רק מכסה את כל המקרים שאותם ראיתי. היא לא תעזור לי על המקרה הבא. אבל אם עברתי את כל התהליך של בניית התיאוריה, אז בניתי בתוך עצמי הבנה היסטורית טובה. ועכשיו אני יכול לנסות ולהריח האם פה תפרוץ מלחמה או לא. ובסופו של דבר זאת המטרה שלי, לא ההגדרה. כי במתמטיקה אפשר להתקדם עם הגדרות. ברוב התחומים בחיים ההגדרות הן אמצעי כדי להבין יותר טוב את הדבר, כדי לבנות את האינטואיציה. לא נכון להתייחס להגדרות, עכשיו אני מבין זה כבר שלב נוסף, אבל ההגדרה היא לא מכוננת ולא מכוונת, היא לא זה ולא זה. היא תהליך שעוזר לי לבנות את האינטואיציה. היא מכוונת במובן המהותי, היא מנסה לכוון למושג שכבר קיים אצלי אינטואיטיבית, היא לא מייצרת אותו יש מאין. היא מכוונת, אבל היא לא מצליחה.
אני תמיד מפספס, כי אני מכוון בשירים עם הלבנה, אבל אני מפספס בסוף. זאת אומרת, היא מנסה לכוון, לא מכוון. בעצם זאת ההצעה שאני מציע. הגדרה מנסה לכוון. עכשיו תגיד, שימו לב שעשיתי פה תהליך של הגדרה של מה זה הגדרה. או מה עושה הגדרה. וגם בתהליך הזה, אל תתייחסו למה שאני אומר עכשיו בתור שורה התחתונה, אלא לכל מה שעשינו בדרך כדי להבין אינטואיטיבית מה עושה ההגדרה. אם עשינו את הדרך הזאת, אז אנחנו מבינים לפחות אינטואיטיבית מה בעצם יכולה לעשות ההגדרה. עכשיו בעצם מה שזה אומר, את זה אני רוצה רק לסיים, ואז אני באמת יכול להתחיל את הדוגמאות, שעד עכשיו הדוגמאות היו רק ככה על כמה דברים. הנקודה שבה אני רוצה לציין זה הנפקמינה. כשאתה עושה נקודה הגדרה חדה, אז מיד יוצא את הנפקמינה, זה היתרון של הגדרות. לכן תמיד, מה שואל למה היא נפקמינה, כי מה רוצה לראות, מה בעצם ההגדרה ככה בצורה מדויקת, כדי להגיד.
וזה כל חקירה בעצם, מה
עושה? כל חקירה בעצם נבנית מהנפקמינה. והתחושה לא רק שלי, של רבים אני חושב, זה שזו תפיסה נאיבית. תפיסה נאיבית. זאת אומרת, ההסתכלות של רב חיים, הדיכוטומיה הזו של רב חיים, שזה או דין בזה, או דין בזה, כן? ואז מיד יש נפקא מינה, והכל נהדר, והכל מסתדר, והכל מסוים, ולא מסתדר בשום מקום אף פעם. אף פעם בשום מקום. כלל יהיה נכון, ואחר שילוב רבקאי הוא אף פעם לא נכון. אבל הוא תמיד מועיל. כמעט תמיד, אם הוא עשה כמו שצריך. זה מועיל, זה חכם והוא מועיל. יש הבדל גדול. ואני חושב שאת זה חלק מהרבקאים לא מבינים. חלק מהפריסקאים חושבים שההגדרה שאליה הם הגיעו בסוף, זה הדבר המחייב, ומי כאן בא להם עובדים מההגדרה. ראיתי איזו ההשלכה. אני אומר, הדרך, צריך לקרוא את כל רב חיים, לא את השורה התחתונה. כי הדרך שלו מאוד חשובה. לא רק רב חיים, אבל אחריו, בואו נשתכלב בו יותר. הוא עושה את זה מוסיף תורה מאוד מתייחסים. כשאנחנו עוברים את הדרך הזאת, אנחנו בונים אצלנו איזושהי הבנה שתעזור לנו להחליט מה ההלכה בכל מצב. לא עם ההגדרה שתהיה מידה בסוף. אחרי שאני חקרתי למה צריך לשלם על נזקי ממון. האם זה בגלל הרשלנות והשמירה, או בגלל של המוניטים. זאת החקירה הקלאסית הזאת של האחרונים. הרי ברור שזה לא זה ולא זה. כולם מציגים לזה, או זה, או זה, נפקבים, מחלוקות ראשונים, הכל נהדר. זה לא עובד. זה לא עובד. ברור שזה בא להגיד לך שיש פה גם משהו מזה וגם משהו מזה, אבל זה לא רק זה ולא רק זה. אבל אם עברתי את כל התהליך והבנתי שגם הסוף לא עבד, אז עשיתי מספיק רצון ושוב בשביל להבין טוב, אינטואיטיבית, מתי צריך לחייך מישהו בנזקי ממון. עכשיו אני יכול להיות דיין. אבל אם אני תקוע עם ההגדרות של רב חיים, אל תשימו אחד כזה דיין בחיים. אם הוא הולך עם ההגדרות, באמת, זה טעות חמורה. ללכת עם ההגדרות האלה ואיתם לעבוד עד הסוף, אם לקחת אותם יותר מדי ברצינות, זה טעות. מה שחשוב בתהליך הבריסקאי זה הדרך. זה לא תוצאה תחילה, כי הדרך זה בעצם עובד על האינטואיציה שלי. אני כמובן עושה את זה דרך יצירת הגדרות שהולכות להיות יותר ויותר טובות, אם אני עושה את זה נכון. אבל זה אף פעם לא באמת הדבר, ודיברנו על חוקי הלשון, שמנסים לקרב את איך שאנחנו מדברים, זה קירוב. אבל הם אף פעם לא באמת מצליחים. למה? כי זה לא החוקים הנכונים. זה הקירוב הכי טוב שאני יכול להציע לדיבור הטבעי, לדיבור הנכון. אוקיי, אז גם ההלכה זה סוג של דיבור ולא המחשבה וכל מיני תחומים, זה סוג של שפה. ואני לא יכול להכניס את זה לתוך צד של כללים והגדרות חדות, אבל זה נורא חשוב לנסות ולהגדיר. כי בלי זה, המוצא האחר הוא שאומר, אוקיי, תעבוד עם האינטואיציות. תעבוד עם האינטואיציות לא תגיע לשום מקום. אתה צריך לעשות את המשגות, לחזור חזרה, את כל התהליך, בלי פשרות. זאת אומרת, ובסוף, אולי תצליח לעבוד אינטואיטיבי. את המטרה של ההגדרות זה כמו הסולם שאני חייב אותם, כן? אתה לוקח את הסולם בשביל לעלות ואחרי זה תזורק אותו. זאת אומרת, ההגדרה, אתה לא, המטרה היא לא להגיע להגדרה, המטרה היא לעשות את הדרך אל ההגדרה. כי זה בונה אינטואיטיבי.